טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בשתי התורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התורה שעוסקת בעולם הפנימי, אל מול התורה שמגלה את העולם הפנימי הזה במציאות החיצונית, שהמקצוע שעוסק בפנימיות של הדברים, מבחינת טעמי מצוות, או סדר ההופעה של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, אומן והאומנות, הוא מקצוע האגדה. והמקצוע מבטא את הביטוי של אותם אידאות רוחניות מופשטות בתוך המציאות של זמן, מקום וכולי, בתוך המציאות של הכלים המוגבלים שלנו, זה מקצוע ההלכה. ומה שראינו בעצם בפעמים האחרונות, ראינו את החשיבות של כל אחד מהמקצועות, ראינו את ההכרחיות של היחס בין שתיהן, וראינו, וזה מה שעצרנו אתמול, ראינו את סדר ההופעה ההיסטורי של ארבע התקופות ההיסטוריות השונות, של ההגדה וההלכה במקום אחד, מבחינת משה רבנו, ההגדה וההלכה שמתפצלות זו מזו לשני מסלולים שונים, בחינת הנבואה והחוכמה, אחר כך השלב השלישי שהוא שלב חמור מאוד, שלב הסתלקות הנבואה, שהוא השלב של הסתלקות ההגדה, הסתלקות הכללים, וזה הגלות, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, בחינת חוכמה ולא נבואה, והשלב הרביעי שהוא השלב של תקופתנו, גאולה האחרונה, שחוזרת הנבואה לאומה והכללים והעקרונות, התוכן הרוחני הולך וחוזר, ואז חוכמת סופרים תסרח, עירכת עם האסו, כי אם נספק תורה שהיא עוסקת רק בתחומים המעשיים ולא בתוכן הרוחני, אז היות והנפש של הדור היא מחפשת, תוכן בנוסף לתוכן המעשי, או לביטוי המעשי, היא מחפשת את התוכן הרוחני, אם לא נספק לו את זה, אז הדור לא מוכן לקבל תורה כזאת. בזה עסקנו בפעם הקודמת. אני מצא להתקדם, יש לנו שיעור קצר היום. כן.
הנבואה פסקה בגלל שהפסיקו לעסוק בהגדה?
לא. הנבואה פסקה כי הקדוש ברוך הוא החליט שצריכה להופיע תקופה של הפסקת הנבואה. אבל זה לא הנושא שלנו. עכשיו, מה שיצא מכל השיעורים האחרונים, וזה יכול להיות חס ושלום מסקנה מוטעת, שמתוך שתורת ההגדה, מקצוע ההגדה, הרי אנחנו עסוקים בלימוד תורה על שני מקצועותיה המרכזיים, היות ומקצוע ההגדה, הוא הפנים והמהות, והתוכן, והאידאה הרוחנית של מקצוע ההלכה, שהוא הביטוי המעשי מצד החוץ הפרקטי של הדברים, אז יכולה להיווצר איזושהי נטייה או איזושהי הבנה שאפשר לזלזל חס ושלום במקצוע ההלכה, כלומר בהופעת הבורא בבריאה באופן מעשי פרקטי, בין מצד לימוד ההלכה ובין מצד קיום ההלכה. אז כדי שלא נטעה בטעות הזו, אז יש לפנינו שתי פסקאות בדף, בעמוד 77, בדף 27, פסקאות 6 ו-7, שהתפקיד שלהן זה להעצים את הערך של לימוד וקיום ההלכה, בחינת תורה שבעל פה. בסדר? זאת המטרה של פסקאות 6-7. בהמשך נברר שהחידוש הגדול שלנו, כמו שהתחלנו להגיד אתמול, זה דווקא מקצוע האגדה, ואיך אנחנו, ולמה הוא נעלם, ומה הסיבות מהסיבות לכך, ואיך אנחנו מתקנים את זה, כל זה נראה בהמשך. אבל כרגע אנחנו רוצים להעצים את הערך של תורה שבעל פה, שהוא בעצם מקצוע ההלכה. אז יש כאן שתי פסקאות, פסקה אחת באורות, ופסקה שנייה באין היה. טוב, בואו נתחיל באורות, כי כאן היסוד נמצא. הייתי רוצה להקדים איזושהי הקדמה. ראינו אתמול בסוף השיעור, קפצנו לאורות התורה פרק י', ראינו שתורה שבכתב היא מקצוע האגדה, היא תורת החסד. נכון? היא התורה שמאגדת את הכל, החסד שהוא הפנימיות של הדין. הוא, לפני משורת הדין, הוא בעצם חושף לפנינו את כל התמונה, כולה, בתוכיותה. לעומת הדין, הוא קטגורי, הוא דיני, הוא מאוד מה שאתה רואה במציאות. ולכן, כמו שראינו אתמול באורות התורה, אדם שלומד רק את תורת הנגלה, ולא את תורת הנסתר, כלומר, רק את התורה הלכתית ולא את התורה הגדתית, רק תורה שבעל פה לא תורה שבכתב, בהבנות שאנחנו מדברים פה, אז הוא יכול מהר מאוד להיות אדם מאוד דיני, מאוד מיואש, מאוד שונא את הבריות, שלא מקיימות את הדין. נכון? זה מה שראינו אתמול. כן או לא? יפה. אז כשהרב כאן מדבר על המילה הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, או אחר כך, בסוף הפסקה, הרב אומר, בשורה הראשונה למעלה, אמינות, בצד שמאל, אמינות הפקירה את המשפט, כשאנחנו מדברים על דין ומשפט, אז צריך להבין בכמה רמות מה זה דין. אני קורא במקור 6. א', אפשר להבין במובן הפשוט הדינים, שולחן ערוך, מצוות, לימוד ההלכה וקיום ההלכה.
ב' לימוד ההלכה וקיום ההלכה הוא ביטוי למידת הדין האלוהית, לא במובן של רע, של קטגוריה של חס ושלום צרות ואיסורים, אלא מידת הדין האלוקית, כלומר שהחסד האלוקי האינסופי מתגלה בכלים מוגבלים. והנצרות, המינות, זה בסוף הפסקה, הפקירה את הדין, תקע את עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה. לכן, לפני שאנחנו נכנסים לפסקה, צריך להבין מה זה המושג דינים פה. המושג דינים, במובן הפשוט שלו, זה כיתה א' שיעור דינים, זאת אומרת, הלכה. בסדר? יותר עמוק מזה, הדינים ההלכתיים, כלומר, זה שאנחנו מחויבים לעשות או לא לעשות מעשה כזה או מעשה אחר, זה תוצאה של המבט הדיני על המציאות, שהיא תוצאה של מידת הדין האלוקית, שהיא בעצם לראות את הדברים, את ההופעה האלוהית, בצורה מוגבלת לפי כלים וגבולות. בסדר? אז כשאנחנו נקרא את המילה דינים, דיני תורת אלוהים חיים וכו', המילה הזאת, דין, זה לא רק הלכה, אלא הלכה שנובעת מהגילוי האלוהי שמופיע דרך מידת הדין, כלומר מידת הגבול והשיעור, המידה, הקצבה, שהכל הוא גבול מוגבל בכלים מוגבלים. בסדר? ככה להסתכל על זה. אז בואו נתחיל. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, ישראל ותחילתו פסקה ג', מציינים אותנו מכל עם ולשון. שימו לב, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. אומר הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל. בכל דרכיך דהיהו, שהיא פרשה קטנה, אומרת הגמרא, שכוללת כל גופי תורה, שכל גופי תורה תלויים בה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. זאת אומרת, יש שני סוגי דתות. יש דת של אלוהים, או הייתי אומר ככה, השם גדול בשמיים. יפה. מה מהשם הגדול בשמיים חי ומתגלה בפועל לפרטי פרטיו בחייו של אדם או חייה של אומה פה בארץ? לא הרבה. אז מה שראינו באחד השיעורים הראשונים באחד השנה, הגויים מאמינים. ומה הם מאמינים? הם מאמינים, חלקם מאמינים, באלוהים או בשם השם הנמצא בשמיים. יפה, אבל האם שם השמיים הזה, האם האלוהים השמיימי הזה, מתגלה בארץ, בחיים הממשיים לפרטי פרטיהם, האם בכל פרט שאדם או אומה פועלים בחיים הטכניים, הפרקטיים, הפיזיים, החומריים, האם בכל פרט מפרטי החיים האלה מופיע השם אלוהים, מופיע הציווי האלוהי, מופיעה הפעולה המדויקת על פי הערך והשיעור האלוהי? התשובה היא לא. ההבדל בין דת ישראל לדת אומות העולם, לדתות האומות, שאצל דתות האומות, לאלה שמאמינות באלוהים, יש אלוהים בשמיים. האם הם מאמינים, כמו שראינו באחד המאמרים הראשונים, בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כלומר בהשם הוא האלוהים, כלומר באלוהי השמיים ששייך לרעיונות, לאידיאלים המוחלטים, האם הם מאמינים בביטוי הממשי, הפרקטי, המעשי לפרטי פרטים של חיים? מי מודה אני עד שמע ישראל על המיטה? לא. זה לא משנה מה אתה אוכל, זה לא משנה איך אתה אוכל, זה לא משנה מה אתה, איך אתה מדבר עם הבריות. אלוהים הוא לא קשור להופעת החיים החומריים, הפרטניים, לפרטי פרטיהם. את כל זה הדתות הפקירו. ולכן כשאנחנו אומרים שמקצוע האגדה הוא התוך הפנימי של מקצוע ההלכה, ומקצוע ההלכה הוא הביטוי החיצוני של מקצוע האגדה, זה נכון. אבל אף על פי שבדור שלנו, החידוש הגדול של הדור שלנו זה מקצוע האגדה, נכון? כי הוא הלך לאיבוד וצריך להחזיר אותו, ולהחזיר אותו עם כל מעלתו וערכו וכו', אבל החידוש הגדול של היהדות זה לא דווקא הרעיונות הרוחניים הגדולים. הרעיונות הרוחניים הגדולים היו גם אצל אפלטון ואריסטו, גם אצל חכמי אומות העולם, כולל הדתות המאמינות באלוהים. החידוש הגדול של היהדות באופן עקרוני זה עולם ההלכה, זה שאנחנו מנהלים באופן מעשי את החיים החומריים שלנו על פי הכללים ההלכתיים, על פי הערכים הרוחניים. זה החידוש הגדול של היהדות. לכן כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, זאת פסקה 7. כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, אז אמרו חכמים, מי גילה רז זה לבניי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. נעשה ונשמע, לא רק נשמע. לא רק השמיעה הרעיונית, הרוחנית, האידאית. נעשה, איך אנחנו מגלים בפועל, בחיי המעשה ממש, את הרעיונות הרוחניים האלה עד פרטי הפרטים המעשיים. לכן אומר הרב, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, איך הרעיונות הרוחניים יורדים אל המציאות ומתגלים בצורה מדויקת לפרטי פרטיהם במציאות. כרגע נדבר דינים ברמה של שולחן ערוך. ברמה יותר פנימית, איך סוף האלוהי, החסד האלוהי, הוא מוגבל בגבולות של מידת הדין, חסד המופיע בדין, נכון, כמו שאמרנו אתמול, על ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים, אז איך יד ימין שהיא החסד האלוקי, שמונחת ביד שמאל, שהיא הדין האלוקי, איך הדין האלוקי הוא הכלי לגלות את החסד האלוקי? הדין הוא הכלי לגלות את החסד האינסופי? זה חידוש של היהדות. ולכן בהקשר הזה, החידוש, אם אפשר לומר, של היהדות, זה לא התנך. החידוש של היהדות זה השולחן ערוך. שפרטי פרטים של חיים, מהשכמת הבוקר עד השינה בלילה, של היחיד ושל הציבור, מתנהלים על פי סדר החיים האלוקי הזה. התכנים הרוחניים המוחלטים מתגלים לפרטי פרטים מעשיים. לכן זה מה שמייחד אותנו מכל העמים. הנה, בואו נקרא את זה עוד פעם. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, בין מצוות או עבירות, עשה לא תעשה, בין מידת הדין המתגלה את מידת החסד, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו, מבדילים אותנו, מייחדים אותנו, זה בעיה שאנחנו מצוינים בו, מיוחדים בו, מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. נכון, הקודש הוא פנימי, מקצוע האגדה, תורה שבכתב. שאיפות חיינו הכלליות אליו ונולכות. נכון, משם באים ולשם הולכים. נכון. אבל יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. כל עם ולשון יש לו איזושהי נטיפה. כמו מערת הנטיפים. יש איזו הערה, איזו נקודה, איזה קו מסוים. זה לא עץ גדול, זה לא כל העוצמה. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. כלומר, יש איזה רעיונות רוחניים של קודש, ויש גילויים נטיפיים כאלה, נקודתיים כאלה, במצבים מסוימים. למשל, אתה נוצרי, אתה בא לכנסייה, אומר וידוי פעם בשבוע ביום ראשון, חוזר הביתה, עושה מה שאתה רוצה, שבוע הבא אומר עוד פעם וידוי. מה קרה בין הוידוי לוידוי? תעשה מה שאתה רוצה. אין אלוהים. פעם בשבוע תבוא להתוודות מספיק. זה להבדיל אלפי הבדלות, הפוך לגמרי מהיהדות. אז בכל אומות העולם, בכל הדתות, יש ערכים רוחניים אלוהיים של קודש, שחלקם נכונים, חלקם לא נכונים, נעזוב כרגע את החילוק הזה, ויש גילויים במציאות המעשית באופן מאוד נקודתי, הרב קורא לזה נטיפות. יש נטיפות, נטיפים של קודש. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. מי שהיה פעם במערת הנטיפים, אז הוא מכיר שיש את הנטיפים שבאים מן התקרה, מהקרקע, יש את הסקיפים שבאים מלמטה, זקיף ונטיף, ויש את החיבור בין זקיף לנטיף, שאז קיבלת עמוד. אצלנו, אם אפשר לומר כמשל, זה עמוד. זה לא איזה נטיפון, פתאום אתה רואה את הטיפה נוזלת. איזו יציאה מה... זה אצל אומות העולם. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. זה לא משפיע על ההתנהגות בחיי הפרט, בחיי המשפחה, בענייני הממון, בענייני הכבוד. זה מה, 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 מה כל זה רלוונטי לאלוהים? דרך אגב, אני אומר שהמשפט חריף ביותר. היות ועם ישראל היה תחת שלטונם של אומות העולם, ותחת השפעת תרבותם הדתית, ותחת המזל הרוחני שלהם, של אותו מזל, אותו שר, של אותה אומה באותה הארץ, לצערנו הרב, אחת השפעות החמורות של הגלות, שחזרנו מהגלות עם איזושהי תפיסה דתית, שהיא תפיסה של נטיפי קודש, נטיפות קודש. הרבנים והיהדות והתורה, זה לבית הכנסת מתאים, זה לבית המדרש. מה קורה מהרגע שעזבת את בית הכנסת בבוקר, עד שחזרת אליו בערב? כל החיים שלך, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, הם לא רלוונטיים לאלוהים. אז אפשר לדבר לשון הרע, ואפשר להיות גנב, גזלן ורמאי, ואפשר הרבה דברים. זה לא מגיע לפרטי פרטים. זה אחד הדברים החמורים, שאנחנו חזרנו מהגלות עם תפיסה דתית מאוד, מאוד מעוותת. שכביכול נטיפות קודש, איבדנו את הדין, איבדנו את ההלכה. אם אפשר לומר, אני תמיד אומר את זה כמשל, על השולחן של בן גורון היה תנ"ך, אבל מה לא היה? שולחן ערוך. אז יפה מאוד שהיה תנ"ך. אלה הערכים, הרעיונים, הרוחניים, המוחלטים. אבל השולחן ערוך היה חסר. היום ההילולה של הרצל, נכון? היום. אז גם הוא היה תנ"ך, חשוב מאוד. ברוך השם, משם באים ולשם הולכים. זה השורש הרוחני הפנימי הסמוי. אבל מה קורה עם הגילויים המעשיים הפרקטיים? לכן, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. זה אצל אומות העולם. לא כן בישראל, בכל דרך אחד היהו, בכל דרך, בכל פרט, הדרך היא אמצעי בנקודה א' לנקודה ב', בין תל אביב לירושלים, אני עובר בדרך. הדרך זה המעברים, הדרך זה החיבורים, הדרך זה כל החיים בין לבין. אז בין קודש לקודש יש קודש. בכל דרך אחד היהו, שהיא פרשה קטנה, חז"ל אמרו, היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, לא רק פרשה קטנה מצד שהיא שלוש מילים בכל דרך אחד היהו, אלא מצד התוכן של הפסוק הזה. בתוך כל הדרכים, ככה מסביר במוסר וכנראה בהמשך, אנחנו צריכים לדעת את הקדוש ברוך הוא, לגלות דעת אלוקים בפנים. בתוך כל פרט, כשאדם אוכל, כשאדם ישן עם עצמו, עם אשתו, עם ילדיו, בעבודה, בקהילה, באומה, בצבא, בכלכלה, בביטחון, בתקשורת, בטכנולוגיה, בהכל. אז אמנם, הגודל הזה של בכל דרכיך דהיה, הוא יוצא אל הפועל באופן מדויק, רק אצל אנשים מאוד מאוד צדיקים, מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מאוד קדושים, אבל התכונה הזאת והפוטנציאל הזה, זה סגולת ישראל של כלל ישראל. אז בכל דרכיך דהיה, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, הם מצליחים להוציא את המדרגה הזאת אל הפועל, אבל מצד הסגולה, מצד התכונה, נחלת הכלל היא באמת. זאת התכונה שלנו, זאת הסגולה שלנו, זה הטבע שלנו, זה האופי שלנו, וזה מה שאנחנו מסוגלים ומחויבים לעשות, ונוציא זה בסוף אל הפועל. שנייה אחת. כל שאיפת החיים, וכל חפץ החיים, החיים החומריים, הנה הרב מסביר, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, כל מה שקשור לכל החיים החומריים של הפרט, של המשפחה או של האומה, מהקניין של היחיד עד הממשלה של הציבור, מאיפה זה נובע? לאן זה הולך? זה לא איזה חברת אחריות גדולה, מדינת ישראל. אלא ממקור הקודש הם נובעים. ולכן פרשת משפטים חייבת להופיע אחרי פרשת יתרו. אחרי הגודל של ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני, אחרי הגודל הזה, חייבת להופיע פרשת משפטים. שהיא עוסקת בפרטי פרטים, בעיקר בדיני נזיקין, בדיני ממון בין אדם לחברו. מה יותר נמוך מנזק ממוני בין אדם לחברו? מה גם שם יש מה לתורה מה להגיד? דרך אגב, הוויכוח הגדול על משפט עברי, או על משפט לא עברי, זה הוויכוח. זה שורש הוויכוח. האם המשפט בישראל שעוסק ברבדים הכי חומריים, כלכליים, קלקוליים, כלומר הנזקים בעניינים האלה, בין אדם לחברו, זה קודש קודשים. זה לא איזה שופט איזה פסק דין מתוך איזה שכל אנושי, או כדי לא למנוע סכסוכים בין הבריות, כדי שלא תהיה אנרכיה חברתית. לא, אז פרשת משפטים חייבת להופיע אחרי פרשת יתרו, כי פרשת משפטים מגלה שיש תוכן אלוקי לדינים האלה. לפרטי פרטים. וזה ההבדל בין ישראל לעמים. ולכן אחד מעשרת הרוגי מלכות, נראה עוד מעט, הוא נהרג על השמיכה. מסר את הנפש של הסמיכה, בזמנו היו סומכים את הדיינים בישראל, כשדיין היה סומך את ידיו על דיין אחר, והמלכות הרומאית גזרה על הסמיכה, כי ידעו שזה החידוש של היהדות, ובבא בן בוטה מסר את עצמו על זה. דרך נראה. על כן המשפטים הם קודש קודשים לישראל, לא בבא בן בוטה, סליחה, רב יהודה בן בבא, סליחה. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, הדין והמשפט בין ברמת השולחן ערוך ובין ברמת מידת הדין, כמו שדיברנו מקודם, זה לא סדר אנושי. זה לא שלא תהיה אנרכיה חברתית. שם אלוהים עליה, כמו שיתרו אומר למשה, כשהעם בא אליך, או כשמשה אומר ליתרו, כשהעם בא אליי, הוא בא לדרוש אלוהים. הוא מגלה את אלוהים דרך פרטי הפרטים של בן אדם לחברו, כולל דיני נזיקין. שני אנשים עשו תאונת פחחות קלה. עכשיו צריכים להסתדר ממונית ביניהם. זה שם השם נמצא בתאונה הזאת. מי יהיה זכאי ומי יהיה חייב וכמה ישלם ואיך יתוקן התיקון, זה גילוי שם השם. זה לא הלכות פחחות פה. אתם מבינים את ההבדל? זה שמיים וארץ, ולכן כשאנחנו לומדים הלכה ומקיימים הלכה, אנחנו בעצם מגלים את הרעיונות האגדתיים של תורה שבכתב בביצוע בפועל בתורה שבעל פה, וזה עומק נעשה ונשמע. שהקדמנו נעשה לנשמע, במובן יש הרבה הסברים, אבל במובן הזה שהבנו שהחידוש הגדול של היהדות זה לא נשמע, זה לא הרעיונות הגדולים. החידוש הגדול של היהדות זה איך אנחנו מגלים את הרעיונות הגדולים האלה במציאות הפרטנית בפועל. אם צהל זה צבא קודש בישראל, איך זה יוצא אל הפועל בכל פקודה של כל מפקד בשטח? או, זה מסובך מאוד לגלות את זה, אבל זאת האמת האלוקית האמיתית. ועל כן, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, שמיכת הדיינים. היא כל כך אופיית, מלשון אופי, לתוכן לאומנו, זאת התכונה שלנו, זה התוכן שלנו. והרשעה היוונית הסורית, המלכות הרומאית באותם ימים, הרגישה בחוש העיוור שלה, זה גם ביטוי שאתה פעם צריך להתעכב עליו, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה, אז כמו שגזרו על השבת, וגזרו על הנידה, וגזרו על קידוש החודש, וגזרו על כל מיני דברים, גזרו גם על השמיכה. מה אכפת לכם שמיכה? זה מה שמטריד אתכם עכשיו לגזור שלא יסמכו דיינים בישראל? כן, זה מטריד אותנו מאוד. כי זה החידוש הגדול של היהדות, נעשה ונשמע. ורבי יהודה בן בבא, אחד מעשרת הרוגי מלכות, מסר את נפשו עליה. ומסירות הנפש הזאת רשמה רושם באומה לדורות, עד כמה הערך הזה של הדינים, של השולחן ערוך, הוא קריטי בישראל, והוא החידוש הגדול שבישראל. דרך אגב, מכאן אני חושב שאחד המשברים יכולים להיות, אחד המשברים בחייו של אדם יכולים להיות שיש נתק, לפעמים מאוד מאוד גדול, בין העולם הערכי, אלוהי רוחני שבו הוא מאמין, ואותו אולי הוא מרגיש בלב, לבין אי הביצוע של אותם הערכים בפעולות ההלכתיות המדויקות שהקדוש ברוך הוא אומר. כלומר, הערך הרוחני של נטילת ידיים צריך לצאת אל הפועל בדקדוק בנטילה הטכנית, הפיזית. כי כל פרט בנטילה, כולל אם המים יגיעו עד לפה או יגיעו עד לפה, כל פרט בנטילה הוא גילוי מעשי של התוכן הרוחני של הערך שנקרא נטילת ידיים. ואם אני מזלזל והמים לא בדיוק יגיעו עד לפה, אלא יגיעו עד לפה, או אני לא נוטל מן התלה כשרה, או לא נותן את הכמות המתאימה, או לא לפי הסדר וכו', אז התוכן הרוחני הזה לא מתגלה במציאות. אז אני חי בבנשמה. אז אני חס ושלום, להבדיל, כן? דומה לתפיסה הדתית של אומות העולם, ש... רעיונות. כן, הרעיון של נטילת ידיים מאוד יפה. אבל אם אני לא מבצע אותו בפועל, עם כל דקדוקי הדקדוקים שלו, אז יש כאן בעיה רצינית מאוד. אז שלא תצא כאן תקלה שאנחנו מזלזלים במקצוע ההלכה, בתורה שבעל פה. עוד טיפה רגע. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. אוקיי. טוב, נסיים פה. יישר כוח.